אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש במדבר. לפי חז"ל, חומש במדבר נקרא חומש הפקודים. הנציב עומד על השם הזה, למה נתנו לו את השם של הפקודים? אם היו שואלים אותנו, תן שם לספר במדבר, אולי מכל הדברים שכתובים שם, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אירועים, ודווקא את העניין של המניין, אנחנו לא כל כך היינו שמים לב, מדגישים אותו. אבל אנחנו רואים שדווקא את הנקודה הזאת של המניין, הוא על שמו נקרא החומש הזה, ודבר מעניין מאוד, שאם נסתכל ככה על הפרשה בסקירה, תראו כמה התורה שבכתב מקדישה לנושא הזה של המניין, וכמה היא חוזרת. ואתה יכול לעשות את החשבון לבד, אבל היא תמנה לך את זה אחר כך עוד פעם ותסכם את זה. ואחר כך גם שיעשו את סדר המחנה ובכל צעד עוד פעם יתחזור, יש עניין גדול מאוד מאוד במפקד הזה. זה לא משהו של בדיעבד וזה לא משהו טכני. והנה החומש הזה נקרא על שם חומש הפקודים, והוא נקרא בלשון רבים בגלל שבספר במדבר יש לנו שני מפקדים. מפקד אחד זה בתחילת הפרשת שבוע שלנו, כשהם נכנסים לתקופת המדבר, והמניין השני זה בפרשת פנחס, זה לקראת הכניסה לארץ ישראל, אז זה חומש הפקודים. נקדים בהקדמה של הנציב, הנציב אומר למה נקרא החומש הפקודים, בגלל שבאמת הספר במדבר מעביר אותנו מי ההנהגה הגדולה של משה רבנו, של הר סיני, עד להנהגה של ארץ ישראל. משמי שמיים עד היכולת להוריד את כל הדברים האלה לארץ, עם כל המשברים שיש בדרך, עם כל הקשיים שיש בלהוריד דבר כל כך גדול, עם ההתמודדות עם עם ישראל, איך משה זה יכול להנהיג את עם ישראל, איך להביא עם שנושא את שם השם כל כך גדול ולהוריד את זה לתוך המציאות של ארץ ישראל, בזה עוסק חומש הפקודים. כל השברים וכל המחלוקות וכל החטאים, הכל זה מסביב לנקודה הזאת של איך נשארים גבוה גם כשנכנסים בתוך הארץ ובתוך מסגרות הטבע. המפקד הראשון של פרשת השבוע שלנו הוא כנגד הכניסה למדבר, הר סיני, הוא שייך יותר לרוח, והמפקד השני שייך לארץ ישראל. דבר שמאפיין את הדבר הזה, במפקד שלנו בפרשת במדבר, בבני יוסף מופיע אפרים קודם למנשה, ובמניין של פנחס, שזה כבר לקראת ארץ ישראל, מנשה קודם לאפרים, כי אפרים הוא אמנם הבכור, שהוא יעקב משיט את ידו על אפרים, כי מבחינת הרוח אפרים הוא גדול. אז בבחינה של המפקד שלנו במדבר של הרוח, אפרים הוא נמנה ראשון, ויוסף מתייחס אליו, אבל במניין השני לקראת ארץ ישראל, אנחנו יודעים שבני מנשה יש להם חביבות עצומה לארץ ישראל. ושמה הם דווקא יוסף מתייחס אליהם. איך אנחנו יודעים שמנשה יש לו חביבות גדולה? קודם כל אנחנו מכירים את בנות צלופחד, וחוץ מזה בספר יהושע אנחנו רואים שבני מנשה לא היה מספיק להם הנחלה שלהם, והם באים ליהושע ואומר יהושע אומר להם תלכו תבורו לכם ביער ותגדילו את הנחלה שלכם, וכל זה עוד רק חצי שבט המנשה, כי חצי שבט מנשה אחר בכלל נמצא בעבר הירדן. אנחנו נמצאים, במקום שאנחנו נמצאים פה הוא נחלת שבט מנשה, ואם אנחנו נוסעים לאזור חדרה, עמק חפר, אז זה גם שבט מנשה, זה עמק חפר, ואנחנו ממשיכים, וכל שטח עצום מים עד ים, שבט מנשה, אוהבי ארץ ישראל, גיבורים, גם ריבוי גדול שיש לעדגול הרוב שקורה בשבט מנשה לקראת הכניסה לארץ. הפער בין המניין שיש פה למניין שיש בפרשת פנחס כמעט פי שניים, שאין לזה אח ורע בשום שבט. בני מנשה מתרבים. אז זה יש לנו פה חומש הפקודים שהוא מסמל לנו בפקידה הזאת את שני המהלכים שיש בעם ישראל צריך לעבור. כשנתבונן עכשיו לגופו של המניין, אז קודם כל נראה כמה עם ישראל נעבור לפי החלקים של הפרשת השבוע שלנו. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם בארץ מצרים לאמור. איפה אנחנו נמצאים? קודם כל בפסוק הראשון בספר במדבר, אנחנו נמצאים בשנה השנית, בשנה השנית בחודש השני, זה א' יר. החודש שאנחנו נמצאים בו הוא חודש מיוחד מאוד, מוזכר הרבה דברים קרו בתורה, אנחנו יודעים בחודש הזה. א' יר זה הבקשה של משה רבנו למנות, הבקשה של הקדוש ברוך הוא למנות את עם ישראל. רק בוא נראה איפה אנחנו עומדים עכשיו ב' יר. בו סיוון היה קבלה, בשנה הראשונה היה מעמד הר סיני. היה אמור להיות אחרי 40 יום נתינת הלוחות, עוד 40 יום, עוד 40 יום. יום כיפור עם משה רבנו יורד עם הלוחות השניים. בונים את המשכן באלף ניסן, אלף ניסן יום גדול, הקמת המשכן, שבר גם גדול של מות נדב ואביהו, והנה חודש אחר כך אנחנו מצווים עוד פעם למנות את עם ישראל. למה זה עוד פעם? מכיוון שיש לנו מניין שהיה מספר חודשים בודדים קודם המניין הזה של פרשת השבוע שלנו. המניין שמוזכר בפרשת כי תישא בספר שמות, שכל אחד לקח בקע לגולגולת ומחצית השקל. מה עשו עם מחצית השקל? אם נפתח ספר שמות פרשת פקודי, את מחצית השקל לקחו ועשו ממנו את האדנים למשכן ואת ווי העמודים וחישוקיהם. זאת אומרת, כבר היה מניין, הנה כבר אנחנו יודעים מה עשו אפילו עם הכסף של המניין. מה עשו עם הכסף של המניין? הביאו אותו לאדנים ולבבי העמודים ולחשוקיהם. למה דווקא לדברים האלה? מה? כן, אבל נתחיל קודם כל מפשט, כי הם הדברים היחידים שהיו מהחומר שנקרא כסף. הכסף זה לא כמו שאצלנו כסף. הם הביאו באמת חומר שנקרא כסף. ואת החומר הזה שנקרא כסף, התיחו אותו ועשו אותו למה שבמשכן צריך כסף. איזה דברים יש במשכן שמהחומר שנקרא כסף? יש לנו זהב, יש לנו עצי שיטים ומצופים זהב, יש לנו נחושת. האדנים ובבי העמודים וחישוקיהם, ויש כאן גם איזה נקודה מיוחדת, הדבר הנמוך ביותר והדבר הגבוה ביותר מהחומר של הכסף. יעקב, עקב, ישראל, ראש, הם נעשו מהחומר הזה של הכסף. מה היה המספר במניין הזה של כי תישא? דרך אגב, מי שרואה פרשת כי תישא, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו למנות את עם ישראל. כתוב, כי תישא את ראש בני ישראל, אז ככה יעשו, שלא יהיה בהם נגף. לא כתוב של למנות אותם. אבל אנחנו רואים מהפסוקים שבפועל היה מניין, לא מוזכר, לא מתואר לנו המניין, אבל היה מניין, ומהכסף של המניין, מחצית השקל, הביאו את התרומה למשכן שכבר נעשה. אנחנו נמצאים באלף יר, זאת אומרת כבר חודש לפני זה כבר הוקם המשכן. מה היה המניין של עם ישראל? מפורש בפרשת פקודי, 600,000, 3,550. זה היה המניין שהיה, חלק אותו לשתיים, זה מניין השקלים שהביאו עם ישראל. כל אחד מחצית השקל זה חצי מהמניין הזה. והנה אנחנו פה במספר חודשים בודדים, כי בין יום כיפור לבין א' בניסן היה מניין שהביאו ממנו את האדנים. והנה עוד פעם מניין פה בפרשת, באותה שנה, באותה שנה לא לחודש ניסן, אותה שנה לתשרי, המספר חודשים בודדים, עוד פעם מניין, ומה המספר? המניין? 600,000, 3,550. פלא פלאות, אותו מספר בדיוק יוצא. רש"י בפרשת כי תישא שואל, מה, לא מת אף אחד, לא נולד אף אחד, איך זה יכול להיות שזה קרה? רש"י מנסה לתרץ שהמניין באמת פה הוא לא היה מניין לחודש ניסן, אלא מניין של השנתון. ולכן באמת לא מנו, מישהו נכנס בגיל 20, נהיה בגיל 20, היה לו עם הולדת בחודש ניסן, הוא לא נמנע, כי מנו את מי שהיה בגיל 20 מחודש תשרי. ככה רשם יושב כדי באמת לתרץ, איך זה יכול להיות שלא, שהגיע לאותו מניין בדיוק על האחד. ואיך לא מתו? וגם תרצו, באמת פלא, לא מתו לא מתו בתקופה הזאת, הביאו ראיה לזה שהגמרא במסכת סוכה שואלת, מי הם אותם טמאים לנפש אדם ששאלו, שאמרו למשה רבנו למה ניגרה, ורצו והתלוננו על זה שאין להם, לא יכולים לעשות את הפסח, ובגינם עשו את הפסח השני. מי הם? אז אומרת הגמרא, אז אולי נושא ארונו של יוסף, ואולי מישאל ואל צפן, מה, מתו, זה דרך הטבע העולם. אבל התשובה היא, למה הגמרא שואלת? בגלל שאנחנו רואים שלא מתו, כי אנחנו רואים שהיה אותו מניין. מתי באו אותם טמאים לנפש אדם? אחרי חודש ניסן של השנה השנייה, אחרי שהוא קם במשכן. ולא מת אדם, אנחנו רואים שזה אותו מניין. אז הגמרא חייבת למצוא מי הם. אבל סוף סוף היא מצאה. אבל תראה, יכול להיות שהם היו מהלוויים. עכשיו אנחנו נראה, עכשיו עוד נקודה עכשיו חשובה מאוד. אז רואים שזה אותו מניין. מה זה אומר לנו? אנחנו לא מבינים בנסתרות, אבל אם יצא אותו מספר בדיוק, מה זה אומר לנו? ש-600,000, 3,550 זה כנראה מניין מיוחד שהוא מניין להשראת השכינה. צריך כמות כזאת של אנשים כדי שתשרה שכינה, וזה יוצא על האחד המניין הזה. איפה עוד אנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו? רואים שהקדוש ברוך הוא מסדר את המניינים. כמה שבט לוי היה במפקד שלנו פה בפרשת שבוע? 22,000. בדיוק. למרות שאחר כך יהיה לנו חשבון שבמניינם אולי יהיו עוד 300 בכורות שהם דיים שיבדו את עצמם. אבל 22,000. איך כתוב בפסוק? ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. מיעוט רבבות 20,000. אלפי מיעוט אלפי שניים. השכינה צריכה תמיד, אהרון צריך שמסביבו יהיה מחנה של 22,000. בדיוק 22,000 לוויים יש במחנה שנושאים את הארון. הקדוש ברוך הוא משגיח פה במניין. אז אנחנו לא יודעים מה יש במניין הזה של 600,000, 3,550, אבל רואים שאם זה על האחד, כנראה שיש כאן משהו מוכרח להשראת השכינה. תמיד אנחנו, שאנחנו לומדים פרשת פקודי, אנחנו אומרים, אם עשו מהמחצית השקל את האדנים, אז תארו לכם מה המסר בזה. שאם היה חסר יהודי אחד, היה 600,000, 3,549. יהודי חסר. אז היינו באים כאילו, ולמשכן רואים שבעדן אחד חסר קצת חומר של כסף. המשכן לא היה שלם. כי בדיוק מהמספר של עם ישראל, זה בדיוק החומר שלו, בלי חסר ובלי יתר, של מה שהמשכן צריך להשראת השכינה. מה המשמעות של מה זה אומר לנו? שעם ישראל, המשכן הוא שליח של עם ישראל, עם ישראל, בעם ישראל הקדוש ברוך הוא שוכן. והמשכן הוא מייצג את עם ישראל. והמספר הזה הוא מוכרח להשראת שכינה. וחסר יהודי אחד, חסר בהשראת שכינה. וזה הנקודה של המפקד. נצליח לפצח פעם מה זה יש במספר הזה, אבל זה מספר מוכרח להשראת שכינה. אז תראו כמה מספרים מדויקים. שבט לוי 22,000, ובנוחי אומר שיבה השם רבבות אלפי ישראל, והמספר הזה בדיוק מכוון. עוד מעט אנחנו נראה עוד משהו עוד הרבה יותר חריף מזה. אנחנו יודעים שתמיד שיש מפקד, יש ולא יהיה נגף יפקוד אותם. למה אם יש מפקד, יש חשש של נגף? זה בגלל שדומה קצת לימים שלנו של ספירת העומר. כל דבר שהוא גבוה, אם אין את הכלים המספיקים כדי להכיל אותו, אז הוא נופל, ואז הוא נופל חזק. הרמב"ן כותב שהימים האלה של ספירת העומר, בין פסח לשבועות, אלה הם ימים שהאמורים היו להיות כמו חול המועד, כך הוא קורא לזה, הרמב"ן בפרשת תמור. זה חול המועד ארוך אחד גדול, מה שאנחנו נמצאים בו. אבל דווקא בגלל שיש להם מסוגלות גדולה כזאת, אם אתה לא חי אותם כמו שנכון, אז יש אחר כך נפילות גדולות בימים האלה. ואנחנו ברוך השם נחלצים מהם בדורות שלנו. נחלצים מהם. הנה הקדוש ברוך הוא עושה לנו חגים ומועדים, ועל עוד דבר שקורים, מתרחשים דברים בחודש הזה. הם חוזרים לגובה שלהם, למעמד שלהם. אולי עוד משפט, נגיד, אנחנו נמצאים בחודש אייר, זה התאריך של המניין. מתי עם ישראל יצא לדרך מהר סיני? זה פרשת בעלותך, כף באייר. זאת אומרת, באלף באייר של השנה השנייה, הנה אנחנו קוראים פה על המניין, בכף באייר עם ישראל יוצא לקראת ארץ ישראל. גם כן היה אמור להיות, רש"י אומר לנו פרשת בעלותך, 3 ימים, 11 יום מחורב, זאת אומרת בראש חודש סיוון, היה ראש חודש סיוון, בית סיוון, היינו אמורים להגיע לארץ ישראל. אנחנו נמצאים, וזה דבר חשוב מאוד אלינו עכשיו לפרשת שבוע, אנחנו נמצאים באלף באייר. תחשבו שבכף באייר אנחנו כבר יוצאים לארץ ישראל, וזה 11 יום, והקדוש ברוך הוא יעשה את זה ב3 ימים, אם רק היינו רואים. אבל היה עוד פעם נפילות בימים האלה, שהם גדולים מאוד. מתוננים, מתאבים, הכל קורה עכשיו בתאריכים האלה. כי זה ימים שיש להם פוטנציאל גדול, שאנחנו רואים להגיע אליהם, אבל בגלל זה צריך גם כלים גדולים להכיל אותם. אז אנחנו פה עכשיו נראה פה, אז יש לנו את המניין של הפרשת שבוע שלנו. מה תכליתו? אמרנו שבדרך כלל שיש מניין, אז יש גם בנגף. למה זה? זה עוד פעם, זה בגלל שיש בזה גובה. לפקוד, אומר הרמב"ן, גם פיקדון שאנחנו מדברים לשמור, פיקדון זה עניין של השגחה וזיכרון. כשהקדוש ברוך הוא פוקד, מה זה אומר? את מסתכלים עליך, בוחנים אותך מכף רגל עד ראש, אתה נפקד. בדרך כלל נוח לנו, וככה זה האמת, להיבלע בתוך כלל ישראל, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כשאנחנו בתוך כלל ישראל, אז עם ישראל הוא כולו זכאי. אבל יש לפעמים מצבים, וזה מצב של ראש השנה, אותו דבר בדיוק, ראש השנה, אנחנו נפקדים. מצד אחד, שמחה עצומה בראש השנה, והישראל בטוחים שהם יוצאים זכאים בדין ולובשים בגדי חג בראש השנה, אבל מצד שני הגמרא בערכין אומרת, למה לא אומרים הלל בראש השנה? יש לזה את כל התנאים של להגיד הלל. אפשר ספרי חיים ומתים פתוחים, ואנחנו נגיד, ישראל יגידו שירה, יש רעד גדול, כי עוד פעם אנחנו עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. כשמסתכלים עליך אחד, מסתכלים עלינו אחד אחד, אז מצד שני, כמה זה מחמם, זה מייקר, זה אומר שכל אחד מישראל יש לו תפקיד בהשראת השכינה. כמו שאמרנו, זה 600,000, 3,550, כל אחד, אם חסר יהודי אחד, חסר בהשראת שכינה. כמה זה המניין, כמה כל יהודי נצרח. אבל מצד שני, בגלל אותו דבר בדיוק, זה גם מעורר. אחר כך, כי סוקרים אותך, אז אתה צריך להיות בלי קטמים. אז איך, זה הסיבה שאנחנו צריכים לתת מחצית השקל. דרך אגב, במניין שלנו פה לא מוזכר אם נתנו מחצית השקל או לא, רש"י כותב שכן. אבל בפשט הכתובים לא כתוב שנתנו מחצית השקל. ותראו כאן דבר מעניין שהרמב"ן אומר על המפקד הזה, אנחנו נפקדים, כמו שאמרנו, זה לא טכני. החומש הזה נקרא חומש הפקודים, סימן שאנחנו, כשהקדוש ברוך הוא פוקד אותנו, הוא לוקח אותנו. שהקדוש יעלה ויבוא, יעלה ויבוא ויגיע ויראה, אני תמיד שמגיע ליעלה ויבוא, זה לא מילים נרדפות, זה תחשבו שיש איזה מישהו למעלה ואתה צריך לעלות ללשכה שלו שהיא נמצאת גבוה, אז אתה עולה ואחר כך ויבוא, עולה אתה יותר מתקרב, מגיע בכלל לקומה, אחר כך אתה מגיע לפתח ויבוא, אחר כך אתה ויגיע, אחר כך מגיע כבר ויראה, אתה נראה, ואז וירצה, גם רוצים אותך, זה לא רק וירצה, אז אתה יכול להגיד מה אתה אומר, וישמע ויפקד, ואז כבר יש את הזיכרון, ייפקד ויזכר, הפיקדון וזיכרון זה השיא השיאים, אנחנו מגיעים לדבקים בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פוקד אותנו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לעם, זה הדרך, פקידה זה לא טכני, כשהקדוש ברוך הוא רש"י הראשון, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. מה זה? זה סתם שעשוע? לא. זה נקודה של לקיחה לעם דרך הנושא הזה של פיקדון. שעשוע? אוי ואי ואי, זה החטא של דוד, הרמב"ן פה מעריך בפרשת שבוע, מה היה החטא עם יואב? שסתם להתפאר שיש לי עם רב, או לא למנות כמו שצריך, זה... עם ישראל הוא לא, הוא מעל הגבולות, לא מונים את עם ישראל, הוא לא שייך בכלל למניין, הוא משהו גבוה מעל הדבר הזה, גדול מסך פרטיו. אמרתי, הפקידה היא בעצם שהקדוש ברוך הוא פוקד, ומשה רבנו פוקד, הוא נותן לך את היחס הפרטי שיש לך, אולי אני אקרא לשון של הרמב"ן, תראה ככה בהרגשה, אומר תראו איך היה סדר של הפקידה, תן תחושה כמה זה מחמם אבל כמה זה גם מרעיד. הרמב"ן שואל, ולא הבינותי טעם המצווה הזאת, למה ציווה בה הקדוש ברוך הוא? כי היה צורך שהתייחסו לשבטיהם בעבור הדגלים, אבל לידיעת המספר לא ידעתי למה ציווה שידעו אותו. תשובה אחת, הרבה תשובות, אומר רמב"ן, אולי לא דיים חסדו עליהם כי בשבעים נפש ירדו אבותיהם מצרימה, ועתה הם ככל הים. להראות שהרמי עובד אביו, הירד מצרימה, הרמי רצה לעבוד אותנו, והיא שם לגוי גדול. ואחרי כל דבר ומגפה ימנם, להודיע קום מסגיל הגויים, ימחץ וידיו תרפנה. זה טעם אחת. ועוד, תראו עכשיו. כי הבא לפני אב הנביאים ואחיו קדוש השם, אב הנביאים משה ואחיו קדוש השם אהרון, והוא נודע עליהם בשמו, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, כי בא בסוד העם ובכתב בני ישראל, ובזכות הרבים במספרם, וזכות הרבים במספרם, וכן לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרון, כי ישימו עליהם עינם לטובה, יבקשו עליהם רחמים, השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ולא ימית מספרכם. כמו שאומרים שאולווי יהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם, אז ניקח מה זה להיפקד אצל הקדוש ברוך הוא, קשה לנו בכלל להבין מושגים, אבל תאר לך שכמו בזמן שאתה עובר לפני רבה, כל אחד עובר, וזה הלשון של הרמב"ן, כל אחד שעובר, משה אדון הנביאים ואהרון אחיו קדוש השם ישימו עיניהם עינם לטובה, יבקשו עליהם רחמים. כל אחד הם רואים, משה ואהרון בעיניים חמות, יקרות, נותנים לכל אחד אמון במציאות שלו. טוב, משה רבן מסתכל עין בעין בכל יהודי. הוא אומר לו, אתה נצרח, אני צריך אותך, יש לך אות בתורה, יש משהו שרק אתה יכול לעשות אותו. אתה מוכרח להשראת השכינה. המפגש הזה עם משה, הוא מרומם. לא צריך זה ברור, הוא נותן, הוא מחמם, הוא נותן לך אמון, הוא מכניס אותך לתפקיד, אומר השפת אמת. בשם אלוהינו נדגול, דכתיב במספר שמות, פירוש שיש לכל אחד מישראל שם מיוחד. ושמעתי מפי אדוני אבי זקני, בשם הזוהר הקדוש, אדוני אבי זקני חידושי ערים, כי יש לכל איש מישראל אות מיוחד בתורה, כמו שכתוב, סמך ריבו אותיות בתורה, וסמך ריבו נפשות בישראל, וכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה כתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי, שבני ישראל נקראו בשמו יתברך, ולכן מוטל עלינו להרבות כבודו יתברך. וזהו הפקידה במספר שמות, שהוכן כל אחד מישראל על משמרתו להידבק בשורש השייך לו. זאת אומרת, יש כאן, ואחר כך זה בפרשת שבוע הבאה, יש בראייה הזאת, בפקידה הזאת, גם דחיפה כזאת שכל אחד אומרים לו, מה התפקיד שלך בעבודת השם? כתוב, הרמב"ן מדייק בפרשת שבוע הבא, אהרון מינה כל לוי ולוי בדיוק מה יהיה התפקיד שלו. הרי 100% מהבעיות שיש לנו זה, אדם לא יודע מה הוא צריך לעשות בעולמו. מה התפקיד שלי? מה האות שלי? כל אדם גם בוחן את עצמו כל הזמן, גם כשהוא מצא איך לעשות ומה המינון, אין אחד שלו. כל הזמן בוחן את עצמו, מה התפקיד שלי? אנשים הולכים למכוון, אנשים הולכים ליועץ, גם אנשים תמיד לא מרוצים, ולא מרגישים שהם נשחקים, שהם נקבעים. אדם כל הזמן מתלבטים, מה תפקידי? תראו לכם שהגרא כותב במקום במשלי, כשהיה אורים ותומים, היו יכולים ללכת להשם על הפסוק במשלי, תראו ביור הגרא על הפסוק לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, על הפסוק הזה, שבזמן שהאורים ותומים, היה אדם בא, שואל את האורים ותומים, מה התפקיד שלי, אני צריך עכשיו כמה לעבוד, אני צריך ללמוד, אני צריך לשלב, אני צריך לעשות את זה, אני צריך ללמוד עיון, פקיעות, הלכה. אורים ותומים, כמה שקט זה היה נותן, כמה זה... אדם יודע שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, ואז הוא נותן את כל הכוחות שלו, כי הוא... הפסדנו שאין לנו אורים ותומים. אז משה ואהרון נותנים לנו, כל אחד פוקדים אותו, נותנים לו, אומרים לו, אתה נצרח, אל תיפול לייאוש, אל תיפול לאיזה מין הרגשה כזאת, מי אני ומה אני, אתה נצרח. והחידוש שאתה תחדש, אף אחד לא יחדש אותו. כל אחד יש לו את האות שלו בתורה, זה המפקד הזה. יש לנו פה במפקד דבר נוסף, יש לנו שמירה על משפחותם לבית אבותם, זה מודגש עוד פעם גם, אני פה גם, אולי שני סיפורים. הנקודה הזאת שכל אחד נצרח, תמיד מונח לי ככה שאני זוכר שהייתי, למדתי בישיבה במרכז הרב, אז הייתי איזה בחור שהיה תמיד בספרייה שם, והייתי אותו שהוא קצת נפול, שאלתי אותו, למה נפלו פניך? אז הוא אומר, לפעמים אני לומד בספרייה, ויש כל כך הרבה ספרים, אתה נמצא על כל מסכת, בכלל עכשיו, אתה אומר, שלוש עמודות על מסכת בבא קמא, רק ספרי האחרונים על מסכת בבא קמא, ובזה קצב יוצאים, אתה אומר, מה אני כבר יכול לחדש פה שלא היה? מה כבר הנאמר, אני יכול להגיד על העמוד הזה שמישהו כבר לא אמר עליו? או, מה צריך, ובכן פתאום איזו הרגשה שאתה נמצא באיזה אולם כזה מלא ספרים, אתה אומר, מי אני ומה אני? זה כל כך, ובתחילה אתה אומר, זה באמת ככה הרגשה, לכל אחד יש עוד בתורה. תדע לך, אתה רואה את כל הדברים האלה, אבל פתאום אתה שם לב כל כך הרבה דברים, לפעמים אתה שואל משהו, אף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא מרגיש את ההרגשה שלך, ואת התחושה שלך, ואת המנגינה שאתה נותן לדברים האלה. וזה לא איזה דרוש, זה פשוטו כמשמעו. לכל אחד יש עוד. עכשיו גם לכל אחד יש אדם פרטי, לכל אחד יש גם משפחה. אני פה אומר את הסיפור השני, לפעמים אני שואל בחורים בישיבה, אתה מאיפה באת, מאיפה ההורים שלך, מאיפה סבא וסבתא באו, איזה חסידות אתה? אין דבר כזה שאדם לא ידע. אדם צריך לדעת, אם עכשיו נוסעים לשבת, אז מי שלא יודע, אוי ווי ווי. מה זאת אומרת, אם סבא שלי היה בחסידות מסוימת, אתה חייב לדעת מאיפה הוא בא. הוא למד בישיבה מסוימת, הוא שייך לבית מדרש מסוים, לקהילה מסוימת, לזה. זה עבודת השם שלך, דע את אלוהי אביך ועובדהו. היכולת שלך לדעת מי אתה, עוברת דרך מי זה עורך. אדם חייב לדעת. סבא נמצא לשאול אותו שאלות, לדעת הדברים. זה למשפחותם, זה עבודת השם. יש עבודת השם של האדם הפרטי, יש עבודת השם של האדם, הוא עובד בצורה של המשפחה שלו. מה עבודת השם של המשפחה שלנו? מה המנגינה? ככל שאדם מתקרב לאבותיו, לאבא, לאמא, הוא יעמוד יותר על אופיו. והעמידה הזאת על אופיו והקירוב הזה לאופיו, יסייע לו בעבודת השם. כן, אחר כך יש לנו פה אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון נשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו, הנה המספר, 600,000, 3,550, והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. וידבר השם אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. יהיה להם מניין עוד מעט נפרד, המניין שלהם הוא לא יהיה מבין 20 שנה, הוא יהיה מבין חודש, מניין אחר לגמרי, הם לא נמנים בתוכם. עכשיו שאלה למחשבה. במניין של פרשת כי תישא, שמקודם דיברנו עליו, שממנו הביאו את האדנים, האם בני לוי נמנו שם או לא נמנו שם? שיטת הרמב"ן, זה קשור לשיטתו בכמה מקומות, שיטת הרמב"ן שבני לוי נמנו. למה בני לוי נמנו? כי פרשת כי תישא הייתה עוד לפני חטא העגל. מתי בני לוי נבחרו ומילאו את ידם? איש באחיו, בזה שהם נענים לקריאה של משה מילה השם אליי ולא חטאו בעגל. אבל המניין בכי תישא כלל את הלוויים. אז עכשיו אנחנו שמים לב משהו מיוחד מאוד. תראו משהו פילי פלאות. המניין של פרשת כי תישא לפי שיטת הרמב"ן היה כולל את בני לוי. ומה היה המספר? 600,000, 3,550. המניין בפרשת שבוע שלנו הוא בדיוק אותו מספר, אבל בלי שבט לוי. ובלי שבט לוי. לכן הרמב"ן אומר לרש"י, רש"י, אל תנסה לתרץ שזה מונים על שנתון ולתרץ איך מתו, אתה רואה שזה הכל פלא. הרי פה זה היה עם לוי ופה זה היה, בהתחלה זה היה עם לוי ועכשיו זה בלי לוי. עכשיו תארו לכם שאנחנו היינו שם במניין הזה ורואים בדיוק אותו מספר אבל בלי לוי. מה זה אומר לנו? שכנראה שבט לוי נבחר. זאת אומרת, מי שראה את המניין וראה את המספר, היה רואה בלי שבכלל צריך לדבר, הוא היה רואה איך הקדוש ברוך הוא דרך המניין בעצמו בוחר את שבט לוי. זה שזה יצא ככה, זה זיהד מקרה, אז הנה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בחר את שבט לוי. ומיד באמת אחר כך, אחר את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. רואים את המציאות נראית לעיני כל, שהשבט לוי הוא שבט מיוחד. כן. עכשיו יש לנו בהמשך הפרשה, אני ממשיך. איש על דגלו באותות לבית אבותם. יש לנו עכשיו, אנחנו בשלישי, יש לנו הסידור של מחנה ישראל. הסידור של מחנה ישראל, קודם כל תדעו, קל סימן איך לדעת אותו. יש לנו כל שלושה שבטים נמצאים במקום אחר, מארבע הזוויות של המשכן, וגם בני לוי בתוכו. קדמה מזרחה זה, קודם כל, באופן עקרוני זה מתחלק בין בני האימהות ובני השפחות. גם בני האימהות יש את לאה ורחל. היחיד שאני מתחיל לא לפי הסדר, היחיד שזה בדיוק טוב זה צד מערב ימה, שזה רחל. כי לרחל יש בדיוק שלושה ילדים, זה אפרים הוא ראש הדגל ולצידו מנשה ובנימין. אז זה צד מערב של רחל, שכינה. יש לנו את צד מזרח, יש לנו עכשיו, עם השאר זה כבר מסובך, בני לאיים באמת שש, אבל שבט לוי לא נמנע. הוא נמצא בתוכו, אז יש רק חמש. ובני השפחות כמה הם? ארבע. אז מה צריך לעשות? אחד מבני השפחות צריך להתנדב, להיכנס לתוך הצד של להיות עם דגל יחד עם בני לאה. אז זה מה שקורה. אז אמרנו, צד מערב קל זה אפרים, מנשה ובנימין. צד מזרח, בני לאה, יהודה, יששכר וזבולון. צד דרום זה ראובן ושמעון, בני לאה, אבל חסר אחד. אי אפשר את לוי, היה אמור להיות לוי, אבל לוי נבחר, אז לוי לא נמצא שם. אז צריך לקחת אחד מבני השפחות. מי הכי מתאים שיקחו מבני השפחות שיצטרף לראובן ושמעון, שהם בני לאה? הבכור של שפחת לאה. מי זה הבכור של שפחת לאה? גד. אז ראובן, שמעון וגד בצד דרום, מי נשאר לנו בצד צפון? דן, אשר ונפתלי. זה הסידור של המחנה של השכינה, וגם פה הדעת כעד לקראת יום ירושלים, הסידור של המחנה של השכינה הוא סידור של השראת שכינה. אחר כך הכל מועתק לירושלים. מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. יש דברים, יש קדושה יותר גדולה למחנה שכינה, למטה ממנו מחנה לוויה, שאתם באמת יכולים להיכנס בו, ולמטה ממנו מחנה ישראל, שאתם באמת, שאפילו זווים יכולים, מצורעים צריכים לצאת ממנו. בדיוק ההעתקה של מה שקורה פה, אחר כך זה ההעתקה של מה שיהיה סדר השראת השכינה בירושלים ובארץ ישראל. עם שלושת המחנות האלה, וזה פה נוצר. עם ישראל עוד פעם יוצר, ואם דיברנו על זה שלכל אחד יש את האות שלו בתורה, משה רבנו נותן את עיניו לברכה, ויש את הצד של המשפחתי שיש לכל אדם, שאדם צריך לדעת מה הזהות של המשפחה שלו, יש גם שכנים, יש כיוון וגם כיוון. כולם שייכים להר הסיני, אבל יש גם צד. מאיזה צד אתה רואה את השכינה? מאיזה צד אתה מכוון כלפי הארון? ופה אני רוצה עכשיו לעמוד על דבר מסוים. איפה אנחנו נמצאים בפרשת במדבר? ספר במדבר, ספר שלם. אולי ספר ויקרא, הוא לא עוסק בזמן. ספר ויקרא, הכל באלף ניסן, ניתנו ככה וככה פרשיות למשה רבנו. זה ספר בלי סיפורים, זה ספר הלכתי, פרשיות שנאמרו למשה בהר סיני. ספר במדבר עוסק ב-38 שנה שעם ישראל נמצא במדבר. האמת היא, אם תסתכלו, תזכרו את ספר במדבר, אתם לא תראו שיש 38 שנה שמדברים עליהם. יש עד פרשת קורח, אנחנו נמצאים בשנה השנייה, אולי תחילת השלישית. פרשת קורח היא פרשה לא מתוארכת. ובפרשת חוקת פרה, אנחנו כבר בלק, אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים כבר בשנה 40. 38 שנה אין דיבור. זה ספר במדבר, אבל בעצם אנחנו קופצים מהשנה השנייה ישר לשנה 40. אבל כשאתה מתחיל ספר במדבר, אתה עוד לא יודע שיהיה פרשת שלח לך, שזה בשנה השנייה. דרך אגב, זמן קיץ, כמו שאנחנו נמצאים, זמן קיץ של השנה השנייה, אנחנו כמעט יודעים כל דבר שהיה בו. הנה אנחנו יודעים, ראש חודש ניסן מה היה? חנוכת המשכן, מות נדב ואביהו. אחר כך באו אנשים למשה רבנו, פסח שני, פסח ראשון, תיאור גדול. אחר כך, פסח שני, א' בייר, המניין שפה כתוב אצלנו בפרשה. תדבב בייר, פסח שני. כף בייר, עם ישראל יוצא ממדבר סיני. הולך לשלושת ימים, הגענו לכף ג' אייר. כף ג' אייר, העם מתוננים, הספסוף, הקדוש ברוך הוא מביא סלב, עד שיהיה, חודש ימים יהיה עד שיהיה לזהרה אצלכם, אז כמה זמן? חודש מכף ג' אייר, כף ג' סיוון. כף ג' סיוון, מרים מדברת במשה, העם מחכה לשבעה ימים, הגענו לראש חודש תמוז. ראש חודש תמוז, שולחים, תשלח לך, הגענו, אחרי בעלותך שלח לך, שולחים את המרגלים, 40 יום, הגענו לתשעה באב. אנחנו יודעים ממש יום יום היה זמן צפוף מאוד, זה מה נעשה מראש חודש ניסן עד תשעה באב, כל כך הרבה אירועים עברו על עם ישראל. אז אמרנו, עכשיו בוא נסתכל, אנחנו עוד לא יודעים, אז כמה תסתכלו, אנחנו עוד לא יודעים שיהיה חטא המרגלים, לא יודעים שיהיה חטא המרגלים. אז מה זה כל הסידור המחנה הזה שאנחנו קוראים עליו בפרשת שבוע שלנו? זה אתה תהיה פה, אתה תהיה פה, ראובן יהיה ליד יששכר, יהודה יהיה ליד יששכר וזבולון, כשיגיעו לארץ הנחלות שלהם יש משהו ביניהם? דבר מעניין שראובן וגד יצא שהם באמת בעבר הירדן, והם גם פה בדגלים ביחד, הלא דבר. אבל אין קשר אחר כך, בכלל לא נמצאים אחד ליד השני. אבל זה חשוב בשורש, והמדרש פה יגיד למה הוא צריך להיות ליד זה, ויהודה חייב לקחת, שיהיה לימינו את זה ולשמאלו את זה, והמדרש נותן לכל אחד בדיוק את התפקיד שלו. אתה אומר, לכמה זמן זה כל הסידור של המחנה הזה? כך בייר המניין, אחר כך היה הסידור של המחנה, סליחה, א' בייר המניין, אחר כך סידור של המחנה, וכך כבר יוצאים. יש דעה, אחר כך זה, איך הלכו במניין, האם הלכו כקורה? או כי הלכו כמו הסדר של המחנה. יכול להיות שבכלל לא הלכו בצורה הזאת כשהם הלכו בדרך. אז לכמה זמן, אם לא היה חטא מרגלים, לכמה זמן היה כל הסידור הזה של המחנה והאריכות הגדולה הזאת? זה שבוע מקסימום. שבוע. אז בשביל מה כל כך צריך לעשות כזה סדר? אם זה רק לשבוע. אחר כך זה היה 40 שנה בדיעבד בגלל חטא המרגלים. מה התשובה? התשובה היא קשורה לימים שאנחנו נמצאים בהם, למהר"ל שאומר שהתורה צריכה להינתן דווקא במדבר. עם ישראל, היה מי שאומר, אולי יסתכל באורייתא וברא עלמא, למה התורה ניתנה במדבר? מישהו יכול להגיד, טוב, למה הלכנו למדבר? כי מה לעשות? כי שבין מצרים לבין ארץ ישראל יש את מדבר סיני, אז ממילא עוברים דרך שם. אבל מי שמכונח על זה שיסתכל באורייתא וברא עלמא, זאת אומרת, לא עברנו במדבר בגלל שהוא נמצא בין מצרים לארץ ישראל, אלא בגלל שישראל צריכים לעבור מארץ מצרים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא שם שם מדבר. ככה מהר"ל מחנך אותנו. מה מתחיל ממה? חייב להיות שם המדבר, כי התורה צריכה להינתן במדבר. וכל ספר במדבר, הוא בעצם אפשר לתת לו כותרת, זה ספר של אירוסים. יש תקופה של אירוסים, ויש תקופה של נישואים. ארץ ישראל, זה כבר נכנסים לתוך בית, למסגרת טבעית. אירוסים זה רסתיך לי לעולם, ירסתיך לי, זה לא שייך בכלל למסגרות, זה משהו גבוה, זה קשר רוחני, כל קשר טבעי צריך להתחיל מהשורש שלו, צריך להתחיל מקשר של אירוסים, של קשר של נשמות, שהוא מעל בכלל המסגרות הטבעיות. ככה זה חייב לבוא, שזה יבוא מהגובה שלו, כי כשאתה מגיע אחר כך לתוך הטבע, אז יש קשיים, ויש מגבלות, ויש צמצומים, אבל ההירסטיך לי, אומר הרב זצ"ל, זה לעולם. דווקא האירוסים הם הרבה יותר גבוהים מהנישואים. זה הקשר עוד לפני שהוא יורד למסגרות. וחייב להיות שבין מצרים לארץ ישראל יהיה תקופת מדבר שבו תינתן התורה, להגיד לנו שהתורה היא גבוה מעל גבוה השם. אל תסתכל על הכל בגובה כזה של התורה היא לא באה לתת מענה איזה פתרונות לכל מיני בעיות טכניות שאנחנו נוצר לנו. הפוך בדיוק, התורה יש בה איזה שם גדול של הקדוש ברוך הוא שהמציאות באה לגלות אותו. אנחנו לא רודפים עם התורה אחרי המציאות, המציאות באה לחשוף את דבר השם, וחייב להיות תקופה של אירוסים, לחיות את הקשר עם הקדוש ברוך הוא על ידי אכילת מן, וללכת במדבר, ולקבל תורה, ועוד לא לחיות בתוך גבולות, ורק אחר כך להיכנס לארץ ישראל. זה הסדר. בדיוק כמו שאיש נושא אישה, יש תקופה של אירוסים ותקופה של נישואים. אלא שזה בדיוק השתנה. פעם האירוסים היו שנה, בין האירוסים לנישואים היה שנה, אירוסים אמיתיים, לא מה שקוראים היום אירוסים, אירוסים שבאמת האישה מקודשת, יש את איש, אבל הוא עוד לא מביאה לביתו, היה שנה. כמה היום יש בין אירוסים לנישואים? 3 דקות, משהו, קושי, עכשיו, אתם יודעים מה זה, אתה יודע מה זה השלוש דקות האלה? אין בכלל, לכל הנישואים לא שייכים בלי השלוש דקות האלה, שהחתן לפעמים לא יודע בדיוק לעמוד על טבעם. אבל זה האמת, האירוסים האלה הם עושים אחר כך את כל המשמעות של הנישואים, הדקה הזאת. בדיוק אותו דבר היה צריך להיות פה בין מצרים לארץ ישראל. ספר במדבר, אילו לא חתנו בחטא המרגלים, היה תקופה קצרה מאוד. 11 יום מחורב. ראש חודש ניסן וקם המשכן, כף אייר יוצאים, בית סיוון כבר נמצאים בארץ ישראל, ואולי אפילו כף ג' אייר כבר נמצאים בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא היה מקצר את הדרך. תקופה קצרה מאוד, חודש. אבל נו, אז אנחנו שואלים, אז בשביל מה כל הפרשייה עוסקת בזה? דיברנו למה התורה עוסקת במניין ומה המשמעות של המניין. ועכשיו אנחנו שואלים, ומה המשמעות של הסידור של המחנה? הסידור של המחנה, המשמעות שלו, עד רבה, זה לא משנה הזמן. זה יכול להיות שזה זמן קצר מאוד, בדיוק כמו האירוסים בזמן בתקופה שלנו עכשיו, שזה 2 דקות, אבל זה הכל. ודווקא בזמן הזה צריך לדקדק, ויהודה חייב להיות יד יששכר וזבולון וראובן ליד שמעון וגד ומנשה אפרים ובנימין ודן אשר ונפתלי, כל אחד יהיה בצד שלו עם הקשר שלו ועם הזווית שלו לארון השם, ומכוח זה אחר כך יוכלו לחיות את כל הדורות בארץ ישראל, למרות שאחר כך יהודה לא יהיה ליד זבולון בכלל שכר וכל אחד יתפוס לו איזה מקום, אבל זה שבמדבר הם היו בתקופת האירוסים חיו את האמת בצורה כזאת אידיאלית, שזה האידיאל, אז אחר כך אפשר לרדת לתוך עולם המציאות ולינק מהתקופה הזאת של המדבר, מהאידיאל הגדול הזה. וכשחתנו אז התקופה הזאת התמשכה. וזה לימוד גדול, לא לזלזל מה זה זמן קצר אבל הכרחי, מה הוא יכול לעשות. כמה הוא משמעותי. סוגריים, דיברתי, יש לנו כל הזמן זמנים קצרים, יש כאן בחורים שעוד מעט יתגייסו. אז אתה אומר, טוב, חודשיים, נו, מה זה חודשיים? כן יעשה ככה, לא יעשה כבר רגל בחוץ, רגל בפנים, אדם יכול לחיות, לא, 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 לא. אתה יודע מה זה החודשיים האלה של סוף, שיעור, גימל, מה הם יכולים לעשות? לכל החיים. כמו החודש הזה של ישראל במדבר, זה... הוא בונה את התבנית של האדם אחר כך, את הקשר שלו לתורה, את הקשר של... ואחר כך הם בכלל חושבים, זה אחר כך פירות ופירי פירות, זה למשפחה, זה לדורות. מה הקשר שלך לתורה? ואיך אתה בא לצפה? ומכוח מה אתה מגיע אל הדברים? השבוע שעבר דיברתי עם בוגר שלנו פה בישיבה, תוך כזה שיחה הוא אמר לי, אתה יודע, יש משהו שאני חייב להגיד לך, שאני מנתח את זה, שהתקופה הכי חשובה שלי בישיבה, הייתה התקופה שאחרי שחזרתי מהצבא. זאת אומרת, זה מה שאני עכשיו נמצא, ואני עכשיו לא לומד, אבל כל הקשר שלי לתורה ולישיבה, זה הכל הצבתי בזה שכבר גמרתי את חוק הזה, וכבר לא יודע, ואיך אני... הזמן הזה שהייתי בישיבה. וכמה זה חשוב, אמר לי להגיד את זה, אני כבר רגל בחוץ, אז אני כבר רגל בחוץ. לא, יש זמן קצר, כמה שתרים אותו גבוה, הוא יכול להיות שאתה יודע שהוא בהגדרה הוא קצר. התרים אותו גבוה, זה מרים לך את כל החיים. זה האירוסים, זה תקופה של חיים את השורש, חיים את מי אני באמת, מקשיב לנשמה שלי, 24 שעות חי את התורה, עוד בלי לרדת לעולם המעשה, ואז כשאני יורד לעולם המעשה, אני יורד אבל נשאר גבוה. זה הזמן הזה, אף פעם לא להגיד, יש אנשים שבטעות חיים כל הזמן, בלחיות את הזמן של אחר כך. עכשיו אין לו זמן, הוא על קוצים, כי שנה הבאה הוא ילמד טוב, תאים ראשון, שנה הבאה, אחרי הצבא כבר, אז הוא ירגיש משוחרר, ואחר כך יש לו את המטלות שלו, וכל הזמן דם חי, גם כל הזמן, אני עכשיו לומד את זה, כדי שבפעם הבאה אני ילמד יותר טוב, לא, וכל הזמן אדם בעצם לא חי את ההווה. לחיות את ההווה עכשיו, לייקר את הזמן שבו, ולדעת עד רבה, דווקא מי שלא יודע במאה אחוז מה יהיה איתו עוד, אז כמה הזמן הזה הוא יקר? כמשל של אדם שלומד שעה ביום. זה הוא לא עובד שעה ביום. אם גם בשעה הזאת הוא כל הזמן יתעסק עם זה ועם זה ועם זה ויתעשר וכל... אז, אבל זה השעה שנותן לזה, של, שלו קובע בעיתים את התורה. זה השעה של עשה תורתך קבע שלו. אז עד רבה הוא צריך עוד יותר להתאמץ ולהתגבר עליה יותר ממישהו שכל הזמן. וזה משמעות, הזמן הזה של אדם שלוש שנים בצבא, שלוש שנים בישיבה עכשיו, רק קודש. רק במחשבות של קודש, רק במחשבות של תורה, רק במחשבות של השכנת שכינה, ואחר כך זה מרים אותו. כל הגדולים תמיד השנים האלה שצירפו אותם, שרוממו אותם, שגידלו אותם, זה השנים האלה שהם היו, התמסרו לתורה. כל אחד לפום דרג הדילי. זה הזמן הזה, הזמן של תקופת המדבר, בין אם ארוך, בין אם קצר. יש לנו פה בפרשת שבוע, אחר כך יש לנו את גרשון קהת ומררי, גרשון ליד יוסף, קהת ליד, בדרום ליד ראובן שמעון וגד, מררי בצפון, ובמזרח משה אהרון ובניו, גם מפה אנחנו אחר כך דברים שיהיה לנו קשר להם להמשך של, של טוב, אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב, טוב לצדיק וטוב לשכנו, יהודה עם... עם משה ואהרון, ואחר כך החטא של הקשר של ראובן עם קורח, בגלל שקהת היו בצד דרום. אז כמובן גם פה, חס ושלום להגיד על אוי לרשע ואוי לשכנו, להגיד שבני ראובן השתתפו עם קורח, אוי לרשע, היה שם קהת. להגיד על קהת הוא נושא את כלי הקודש, להגיד ככה משפט אוי לרשע ואוי לשכנו. יש כאן מסר מאוד גדול. לפעמים אתה אומר, השכנים מזיקים, או החברה מזיקה, בכל חברה יש אנשים טובים ויש אנשים פחות. זה לא ש... אולם הוא עשה ככה בגלל השכנים. אף אחד לא יכול להטיל את ה... או בגלל החברה, או בגלל המסגרת של האנשים, אף אחד לא יכול להפיל את זה על משהו כזה. זה נכון שאם הוא אדם הוא חלש, ושחלש פוגש חלש, אז החולשה מתעצמת, וכל אחד מלבה את השני. אבל בעצם לכל אחד יש את השכן הטוב שהוא יכול לפגוש באותו מקום, תדע להתחבר אליו. וכשאז תתחבר אליו, אז עד רבה תהיה חבר לקהל ותהיה חבר לנושא את ארון השם. רק שברגע שיש חולשה, אז פוגשים שם כבר מראש מחפשים את הכורח שיש, שנמצא שם. אבל אין דבר כזה תירוץ של אוי לרשע ואוי לשכנו, זה לא אני השם, זה המסגרת, זה החברה, זה הבית ספר. יש לנו כאן את בחירת שבט לוי, אנחנו כבר צריכים לסיים. אולי עוד משהו אחד אחרון, יש לנו דבר מעניין של תורת הצבעים פה בפרשת שבוע שלנו, אנחנו יודעים שלכל אחד היה דגל. המדרש אומר, לכל אחד היה את הדגל, שהצבע שלו היה את הצבע של האבן שבאבני האפוד שהיו לאותו שבט, זה גם היה הצבע של הדגל שלו. מפה רואים, דיברנו על כל אחד עם האות שלו, עם המשפחה שלו, עם הצד שלו, ומתברר גם שלא רק אות, יש לכל אחד גם, הוא רואה את הדברים בצבע שונה, וכל אחד יש לו גם את הצבע שהוא שייך למה שהוא צריך להופיע, ולכל אחד היה פה את הגוון שלו, יש כאלה פה הדברים שלפעמים מופיעים על ארון הקודש, של ציור של השבטים, עם כל מיני זה, זה גם מופיע במדרש, זה לא מזה, איזה סמל היה לכל שבט ושבט, ראובן דודאים, בפיים שור, זה מופיע פה במדרש, שיכול להיות גם הדגל הזה היה נמצא להם, ואולי באווירה של יום ירושלים, דיברנו פה שני דברים, קישרנו ליום ירושלים, קודם כל המבנה של המחנה, של השראת השכינה, ירושלים לפני השם, אחר כך שכינה, לוויה, מחנה ישראל, ואת הנקודה הזאת של דגל. דגל זה לא דבר של משהו זה אפשר לזלזל בו, זה משהו כזה רק ייצוגי, חולי, לקוח מתרבות הגויים. לא, דגל זה לקוח פה מהפרשת שבוע שלנו. יש דגל על ישראל גאוותו, בשם השם נדגול. יש נקודה של דגל שמאפיינת, שמרימים אותה. הרמב"ן אומר, נס, בני ישראל יוצאים ביד רמה, שעשו להם נס להתנוסס בו, ככה כותב הרמב"ן בפרשת בשלח. דגל. ולכל אחד יש את הצבע שלו. בסוף הפרשת שבוע שלנו, גם כן יש דברים מעניינים על הדגל, אחרי שאנחנו מחלקים, מונים את שבט לוי בפני עצמם, והם כמו שאמרנו 22,000 פלוס 300 בכורות, יש להם אחר כך, הם תפקידם, יש את בני גרשון, שהם נושאים את הדברים שהם מחומר של בד ואריג, יש את בני מררי שהם נושאים את הקרשים, ובני קהת הם נושאים את כלי הקודש הפנימיים, ואסור להם לראות כבלה את הקודש, אסור להם לגעת בזה, זה קודם אהרון ובניו מכסים את זה, ורק אז בני קהת נכנסים ונושאים את זה, ובזה נראה רק, זה ממש סוף הפרשה, רק נשלים איזה נקודה כאן של תורת הצבעים, ונראה פה דבר מעניין. יש לנו בהתחלה את הארון. איך הארון, איך כיסו את הארון? הארון שונה משאר הכלים. כתוב ככה. קודם כל, לוקחים את הארון. בנסוע המחנה הורידו את פרוך את המסך וכיסו בה את ארון העדות. המסך שמפריד בין הקודש לקודש הקודשים, לוקחים אותו ומכסים בו את הארון. אחר כך נתנו עליו כיסוי אור תחש, בכל הכלים אור תחש זה אור חזק, הוא מגן מפני גשמים, מפני דברים, הוא האור שבדרך כלל צריך לשים אותו חיצוני, בכל הכלים זה ככה, חוץ מהארון, ונתנו עליו כיסוי אור תחש, ופרסו בגד כליל תחלת מלמעלה ושמו בדף. הארון היה עם תחלת, ואומר הרמב"ן כאן, תחלת, למה תחלת שייכת לארון, זה מידה כלולה. מהכל, דברים ככה נסתרים, אבל זה צבע שמתאים לארון. שיהיה נראה עליו הבגד הנכבד שהוא כעצם השמיים לתואר. אבל שאר כל הכלים, השולחן המנורה והמזבחות, היה נראה עליהם מלמעלה מכסה אור תחש. אז זה בגד תכלת. שהנציב פה מסביר, זה סייעתא דשמיא, אהרון עושה את נושאיו, כולם ראו את שם השם, זה לא נסתר במערכות הטבע. אחר כך יש לנו את השולחן, פורסים עליו בגל תכלת מלמטה, ואחר כך עליו שמים בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה אור תחש, הנה השולחן, תחלת מלמטה דווקא, לא כמו הארון, שהוא התחלת נראית, כי פה עשיית הדשמיה היא פחות נראית. יש תולעת שני, צבע של תולעת שני, איזה צבע זה של ימינו? מה? אדום. צבע אדום, וכיסו אותו במכסה אור תחש. אור תחש אמרנו, כל הכלים, תחש זה תמיד המכסה החזק, כזה שלא ייפגע מכל מיני מקרי הטבע, אבל מה הצבע שמאפיין את השולחן? תולעת שני אדום, למה? מה זה שולחן? שולחן זה, ארון זה כתר תורה, שולחן זה כתר מלכות. גלימה של מלך? אדום. אדום צבע של מלכות. מהתורה, תורת הצבעים. אחר כך יש לנו את מנורת המאור והמזבח, בגד חלת למנורת המאור ועליה בגד תחש. מזבח הזהב, בגד תכלת למטה, כמו בכל התפילים, ואחר כך אור תחש. ועל המזבח, מה שמים? בגד ארגמן. מה זה ארגמן? זה אדום, הרמב"ן כותב, עוד יותר חזק, וזה סמל לדם שהיה שם ולמידת הדין, שאפיינו את את המזבח. אז כן, אנחנו רואים שיש לצבע גם כן איזשהו מימד. אז זהו, ראינו כמה דברים מפרשת במדבר, דיברנו על המפקד, על ההתייחסות שלנו כאדם פרטי, כאדם משפחתי, כאדם שיש לו שכנים, איזה צד הוא נמצא ומי לצידו, ובאיזה זווית הוא רואה את השם, ויונק מדבר השם, ולכל אדם יש גם את ה הדגל שלו, ולכל כלי יש גם כן את הצורה שבה הוא מופיע. בעזרת השם שנזכה שנדע מהי האות שלנו בתורה. לפני כמה שנים יצא לי ככה שאני, לפעמים שאני מבקשים לברך בר מצוות או בכל מיני הזדמנויות, משפחה, כנסת, לא רק תזכה לתורה חופה ומעשים טובים. באמת, הברכה הכי גדולה בדור שלנו זה לברך מישהו שיתאמץ אצלך מה התפקיד שלך בעולמך. אני חושב הגדולה שבברכות. לברך מישהו בבר מצווה, בחתונה, בכל דבר, בעזרת השם, שהבית שלכם או שאתה תדע מה הייעוד שלך, שיתברר לך, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הרמזים ואת הסימנים, מה האות שלך, מה הדגל שלך, שתעמוד על האופי של המשפחה שלך, ואז כשאדם ידע מה תפקידו, הוא ידע גם אחר כך לתת את כל הכוחות שלו ואת כל המרץ שלו בדבר הזה, בעזרת השם, שנזכה לדעת את האות שלנו ולקבל תורה בשמחה.